חשבתי לפתוח באיזה אמירה, נקרא לזה אמירה אישית, או איך שנכנה את זה, אמירה בעבודת השם האישית, נאמר ככה. אני יכול לראות איך שמערכת מושגים שלמה שהייתה בנויה אצלי במשך שנים, בנושאים מסוימים ממש עברה מטמורפוזה, ורק מראה כמה שההשפעה של לימוד תורה יכול לשנות את הדימות ממש, את הרגשות, את ההתכוונות. הדוגמה שאני רוצה להביא אותה, שלא קשורה להיום, היא... אני רוצה גם להמחיש דרך בין המצרים, מה זה בין המצרים בציורות, בין המצרים בחשיפה לתורות הסוד, אבל אני אולי אביא את הדוגמה שאני אוהב להביא אותה, שבאמת היא עשה את השינוי מאוד עמוק, ביחס ליום הכיפורים. אני שגדלתי בישיבות ברוח הישיבתית, שכמובן רוח בעלי המוסר הייתה דומיננטית שם, מבחינתי יום כיפור היה יום של אימה, במובן הכי מצמרר ופשוט. אני יכול לומר אפילו שבשנים הראשונות הייתי ממש כמעט נרעדתי פיזית ביום כיפור, וכשהגיע סוף נעילה הרגשתי תחושת הקלה גדולה שעברנו את זה, ואני אומר את זה כחוויה מאוד מכוננת, וזה מאוד מצער שזה כבר היום כמעט לא מוצאים אותה.
אני חושב שבקרה רגע הרבה כזה אפשר להבין ולמה אומרים ככה משאר בעת נעילת שער כפי פעם היום. כלומר, היהודי נכנס ביום כיפור במצבים, הוא בתעלות של ריבונו של עולם. אוי ואבוי אם הוא יישאר שם כל השנה. אז לפני הסוף הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ככה נמשה, ואני עכשיו תנצב כי
יש שם
כל השנה. הקדוש ברוך הוא בטובו ובחסדו מוציא אותו משם.
זה מאוד אופייני גם להיקרא לי.
כן, כן.
הכל פנים...
אתה תראו שלך, אני מבין את הבור שלו, אחרת...
אני חושב שהם חבר'ה לא מכירים את החוויה הזו בכלל, ולא, זה נשמע כאילו הזוי, אבל אני אומר לכם שזה היו חוויות לא רק שלי, היו אנשים רבים שעדיין תמצאו אנשים שבעולם היותר שמרני, יותר מסורתי, שיום כיפור הוא באמת יום של אימה, כי פשוט הוא ממש, ואתה פשוט נמצא בפחד. שאומר לך ספרי חיים, ספרי מתים תוכלו לפניו, אז זה פשוט הוא ממש, ספרי חיים, ספרי מתים, ואתה יודע שהיום זה יקרה היום, פשוט, פשוט הוא ממש. כל אחד מבין שהוא יצא, מי שפעם מתנסה על ידי בית משפט, רואה שאתה שופט בשר ודם מולו, יודע שאוטוטוט השופט הזה הולך לחתוך את העניינים. אז פשוט אני פעם הלכתי להעיד שם למישהו, עדות אופי, לא הייתי נידון בכלל, באתי להעיד עדות אופי לאיזה נאשם, והייתי שם שעתיים בתוך בית המשפט, כמה שזה נמשך את זה, ואני חושב שאני ממש פחדתי, הייתה שופטת מאוד נעימה, מאוד אנושית, מאוד התרשמתי ממנה, ועצם המעמד שיצא בית משפט זה ממש פחד, פשוט אתה מפחד להיות שם, וכאילו שאתה יודע שבאמת פי כל המעמד וכל העומדים שהתובע והסנגור וככה כל הדוכן העדים, אפילו פיזית זה מראה ממש מעורר משהו, נאמר ככה שיצאתי החוץ, היה לי הקלה. עכשיו אפשר לחשוב, מלך מלכי המלכים כאן נכון, וביום כיפור עוד עכשיו, מתי זה השתנה, איפה זה התחיל להשתנות? וכשאני אומר השתנה, זה לא שזה נעלם שהחוויה הראשונה נמחקה, ממש לא. אבל איפה עברה, איפה נוצרה בדקת הדינים? כשנחשפתי לאדמור הזקן. אדמור הזקן מלמד שאימת יום הכיפורים, בניגוד ובהיפוך לבעלי המוסר, אימת יום הכיפורים מקורותיה בגודש השפע שיורד לעולם ביום כיפור. זה גודש שטהרה עד כדי כך, שאתה נכנס לאימה, שמה אתה לא ראוי, שמה לא תוכל לעמוד בזה, שמה לא תמלא אחר הציפיות, מתארים אותך בעל כוחך, אתה נטהר ביום כיפור, או לפני השם תטהרו, הוא לא שואל אותך, הוא פשוט מטהר אותך. זה האווירה של יום כיפור, שזה האווירה של טהרה. עכשיו האימה היא כבר לא מהמקום של הפחד, היא מהמקום של האהבה, של רוב האהבה. למשל, מישהו נותן לך, מעניק לך בלי גבול, אבא שלך, אמא שלך, מישהו מעניק לך בלי גבול, אתה לא יודע מה לעשות עם זה, אתה פשוט נמצא בכזה לחץ, ובת אחת זה קורה. אתה נכנס לבהלה, מה אני אעשה עם זה? אבל זאת חוויה כמובן אחרת לגמרי, אם הראשונה הייתה באמת עומק היראה, או אפילו יראה אילה, לא דווקא היא רק איתה, כאן זה נדבר על איזשהו אהבה אילה, ובהקשר כזה כמובן שכל החוויה של יום כיפור, נקרא לזה בשפה הקבלית חסדים של גבורות, כלומר, מרוב הגודש והשפע, אתה נמצא כאן בדינים, זה לא חסדים רכים, זה חסדים בגבורות, אתה פשוט נמצא במקום שכולך... אבל זה כמובן משנה את כל העניין, והיום אני אומר יום כיפור, באמת לפחות לבחינתי, גם התפילות שלי מאוד הושפעו מהתוצאה מהמהפך הזה, מהכיוון הזה, ולא ושוב, לא שנעלם הממד הבסיסי המתנגדי יותר, המוסרי, שבעלי המוסר, אלא הוא קיבל איזשהו דו-שיח, איזה מין דיפוזיה בין שני מיני האימה הללו, כמו בין דחיל ורוחים ובין עירה ואהבה, באופן שנוצר דבר חדש, דבר שופר אחר, והרוח הזה יוצא ממש הבין המצרים. באמת, בין המצרים כידוע, זה ימים שבמקומות במחוזותינו, ימים של צער החורבן, וכל אחד חווה את זה בעוצמות שלו, בהקשרים שלו, כל אחד לפי הביוגרפיה שלו, המטען הערכי שלו, המטען הרוחני, איך שתקראו, לא משנה, כל אחד לוקח את הזמן שלוקח. אבל הצד השווה הוא שבין המצרים זה ימים של צער ושל אבלות ושל אובדן ושל חורבן, ומילא הישיבה על הארץ תשעה באב, ומה שמטריד אותו זה 17 בתמוז, ואחרי זה כל האורחים כאילו מן הקד אל הכבד עד תשעה באב עצמו, ואחרי זה תרצה י' באב שיסף רובו של היכל. כל התקופה הזו היא בעצם תקופה שהיא לא מתגלחים, וכל אדם גם לא מתגלח, זה חלק מהעניין של של הצער, של משהו שמתרוקן בך, שכאילו אין חוסר טעם כזה של מן האובדן, גם הטבע הוא, איך בשביל שרב שמואל נגיד, מת אב, מת אלול, מת חומם, הכל באווירה של כיליון, של כמישה, גם התמוז הוא סוג של כמישה כזאת וכו'. אבל אני אומר שוב, כאן שוב נחשפתי לפני שנים רבות, ורק הולך להתנסה משנה לשנה, לאמירות של הרבס, שהאמירות של הרבס ממש הפכו את הפירמידה על הראש לגמרי. כבר זכריה אמר שהימים האלה התהפכו לצום הרביעי וצום החמישי וכו', התהפכו למועדים לימים טובים. עם ההלצה הידועה שהוויכוח בין המתנגדים והחסידים, מה יקרה כשזה יתהפך לימים טובים? אומרים המתנגדים, 17 בתמוז יהיה יום טוב, 9 באב יהיה יום טוב, באמצע יהיה חול המועד. אומרים החסידים, 9 באב יהיה יום טוב, 17 בתמוז שנה הבאה יהיה יום טוב, באמצע יהיה חול המועד. כל פנים, איך שלא נתפס את העניינים, יש כאן איזשהו סוג של פנייה לכיוון אחר לגמרי, אבל זה לא נשאר ברמה של הנביא, זה נשאר ברמה של הרבי, שלמשל, אני לא יודעת את זה כאן, רב צדוק המפורסם בצדקת הצדיק, שמשום מה לא מצאתי אותו עכשיו במחשב, וכנראה שזה נמצא במהדורה של הרב מלמד, שזה, יש שם כמה דברים בכתב יד שלא נכנסו למהדורות המסורתיות, אבל שם יש רב צדוק מלמד, שיש, נגיד גמרא, שיש מקום מוכן לפורענות וזה שכם, ויש זמן מוכן לפורענות וזה תשעה באב, ואז שואר רב צדוק, איך ייתכן זמן מוכן לפורענות? הרי פורענות זה על חטא, ואתה כבר יש, מה פתאום מוכן לפורענות? יהיה חטא, יהיה פורענות. אומר רב צדוק שפורענות לשון פיראון, שהקדוש ברוך הוא נותן מלוא אומסו לכל צדיק וצדיק, ותשעה באב זה השיא של השפע, השיא של הפיראון, והשפע כל כך גדול עד שהכלים נשברים ונהיה חורבן. ואז בעצם זה גם כן, כשנכנסים לכיוון הזה, אז כאן נזכרים למדרש שביום שחרב הבית נולד משיח, ועוד מיני מדרשים שבחז"ל הציגו פה את תשעה באב, קרא להם מועד, ולכן לא ניתחנו בתשעה באב, כי זה בעצם מועד, יש עירוב של דברים, תשעה באב זה אחד יום החורבן, תשעה שני יום של מועד, זה עירוב שבאמת אף פעם לא נתנו חשבון מלא איך מועד זה עובד. על כל פנים, רצה לו כלומר שיחזקאל זכה לראות את המרכבה בעקבות החורבן. כלומר שהיה בית בנוי, נחסמו בפניו הערות שמיים. המרכבה, יחזקאל פרק א', הוא זכה לה בזכות שחרב הבית. כלומר שהחורבן, שבירת הכלים, יוצרת אורות גבוהים. יוצרת, ואני אומר את זה גם במובנים כאן, דיברתי כמה פעמים, גם בקשר של אבלות היחיד. אבלות היחיד שמישהו קרוב לך מאוד נפטר, זה חורבן וריסוק איברים. מאידך גיסא, זה גם מביא אותך, עשוי להביא אותך לאיזשהו פאזה, לאיזשהו מטמורפוזה, שאתה תראה דברים שלא ראית לפני כן, שלא היית מסוגל לראות לפני כן, כי דווקא עובדה שהעולם לא מעורער והסדר נשמר, דווקא העולם, הדבר הזה הוא עצמו גם המחסום, הוא עצמו גם לא מאפשר. הערעור, והערעור שהוא ברמה של רעידת אדמה שמהפכת כל הסדרים, גם ברמה האישית, אבל לא פחות מזה ברמה הלאומית ואפילו ברמה האנושית, אני יכול לומר שכל סדר האדם משתנה כתוצאה מחורבן. הדבר הזה הוא לא צריך להיות מיסטיקן ממש כדי להגיע לאמירות הללו, אבל זה מין אמירה שגם בתחושות פשוטות יש דברים שנפתחים בפניך דווקא במקום שבו הכל מתערר, הכל, גם ראיתי אחרי התנתקות, היו כל מיני כתיבות שנכתבו, דברים שבעיני כתיקונם לא היו מסוגלים לכתוב אותם, ודווקא השר והחורבן וההתמוטטות, כמובן לא מתחלבים חלילה לחורבן או לשם ישמרנו, אבל היא תרגיסה כשאנחנו נתקעים לשם, ומי שיש לו עין ויש לו אמון שהקדוש ברוך הוא מדבר מבין החורבות, משם הוא מדבר אלינו, הדבר הזה עצמו עשו לרישו, אני לא עסק על איזה מין רומנטיזציה של החורבן, חלילה. אני בא לומר שכשאת מתלעים כל השכול והשבר והאובדן, מי שיש לו עין בוחנת, יש לו הקשבה עמוקה, הוא שומע קולות אלוקים דווקא מבין ההריסות, מבין ההריסות. והדבר הזה הוא באמת, אצל הרבס, הרציית הרב צדוק אומר את זה באופן מאוד, מאוד מרשים. השני שאני רוצה להביא היום זה את הרבס חב"ד, שאיתו אני הולך בשבועות האחרונים עם השיחות שלו. גם הוא הלך לכיוון, והציטוט למעלה בראש העמוד, הוא בעצם ציטוט מדברים שתכף נראה אותם, שדווקא בין המצרים באים עניינים נעלים יותר. זה כבר אומר, נעשה את כל הכיוון שלו, אתה רוצה לך? כל... וזה נשען על כל רודפי הישיגו בין המצרים, וזה הרבס דרשו את זה, כל רודפי הישיגו בין המצרים, שדווקא בין המצרים אתה יכול להשיג כל מיני דברים. מי שרודף את ההשגות ימצא אותה בין המצרים, כל הזמן מרדיפי אחרי רוחניות, מי שרודף הישיגו בין המצרים דווקא. כל השנה לא תשיג את ההשגה. בין המצרים, אז דווקא שם כל רודפי הישיגו בין המצרים, דווקא שם. ואולי אני כבר כמה דברים, ואני רוצה אחר כך להראות ממש בקיצור עם הדברים של הרב שגר, שחלק לימדתי כאן, בעמוד השני, שזה באמת תפיסה אחרת. מאוד מעניין אותי החוויה של הרב שגר בין המצרים. זה דבר שדיברתי עליו גם בפתח תקווה לפני שבועיים בהזכרה לרב שגר. דיברתי שם משהו על המחשבה הציונית של הרב שגר, ושם ניתחתי משהו מדברים שלו, הייתי מאוד מרתק, ולראיתי גם כאן משהו, אבל על כל פנים אני לא נגדיל את המאוחר, בואו נתחיל עם הרבה. הרב שגר היה לו איזו עמדה של עצמו, כלומר הוא לא היה כאילו בין בעלי המוסר שתיארתי קודם של הצער הפשוט לבין רב צדוק, היה לו את העמדה המקורית שלו, מה הוא חווה באמת, לא רק מה הוא אמר אלא מה הוא חווה, איך נראו בין המצרים אצלו, תמיד השיחות הסיום שלו, הנה בדרך כלל בטבע ואיזשהו מקום של אירוע הסיום של השנה, ואז הוא אמר אמירות שקשורות לקראת בין המצרים, תשעה באב, משהו כזה, אמירות מאוד חזקות, שכשמסתכלים עכשיו בכתבים שלו ואוספים יחד את דיבורים שיתקבצו עם השנים, נוצר כאן, עוד לא עשיתי את העבודה הזאת, אני חייב עבודה יותר רצינית, אבל כמה קריאות כיוון אני כן יכול לומר אותה כבר במבט מסוים. אבל בואו נתחיל את הקודקות את הרבה בתורת מנחם, הבאתי כשני מקורות בתורת מנחם, אחד בתו שני דלת, אחד בתו שני דלת, שני בפרשת פנחס, ובואו נקרא. ברשימות כבוד קודשו אדמור הצמח צדק, המגילת איכה, שנמצאים אותה בדפוס, התפרשו כל העניינים של מגילת איכה למעליותה. על דרך שהקללות יפו לברכות, יש לו גם כאיכה לעליות. כבר, איכה לעליות. כמו בפסוק הרוצה הישיגו בין המצרים, שדווקא בין המצרים לנצר, באים לעניינים נעלים יותר, ועל דרך נשאר פסוקים של מגילת איכה. אני באמת, זה מעניין לראות את הצמח צדק, אני לא חיפשתי שם על איזה דפים מדובר, ואני מניח שאז זה עדיין היה מודפס, אבל הוא אומר כאמירה כללית שאצל הצמח צדק כל העניין של גילת איכה כולם למעליות, ממש הפוך. כלומר כל איכה שזה הזמן של איכה לתאר את החורבן את הקינות, אז אצל הרב זה נתפס את הרב הצמח צדק, אני מתכוון זה נתפס למעליות, הוא לא יותר בדין וחשבון איך. ועל פי זה אל תשפיר מה שקוראים בשבתות לבין המצרים הפרשיות מתות מסעי ודברים, וכמה השנים כבשנה הזו גם פרשת פנחס, וגם השנה זה ככה, גם השנה פרשת פנחס היא בין המצרים, אף שפרשיות אלו מדובר עודות עניינים השייכים לגאולה, כמו עניין הקורבנות פרשת פנחס, כיבוש בירושת חלוקת הארץ, פרשת מתות מסעי ודברים, כיוון שעניינם האמיתי שבין בין המצרים הוא למעליותה. וכאן הוא אומר את זה ככה פשוט, כלומר זה הכיוון, זה למעליותה, זה עניינים נעלים. ובנוגע לפרשת השבוע, פרשת פנחס, שקוראים בשנה זו משבתות בין המצרים, קוראים לה כאמור פרשת הקורבנות, פעד בני ישראל הרפאי ותשיע קורבני לחמי לאישה וכו', וקריאת כראש חודש, מאמר דיבור על חטא בני ישראל הרפאי עליהם וכו'. כאן אין המשך בשיחה, אני לא יודע, אני רוצה להזכיר את זה כאן, אבל הוא לא אומר איזה אמירה את זה. הלאה, ברשימות לגילת איכה הנעל, מבאר הצמח צדק מעלתו של 15 באב זה לשונו. עניין ט"ו באב, דבטו בתקווה הוא עיקר שלמות הלבנה, קיים מעשייה על השלמותה, כלומר תמיד באמצע החודש הלבנה בשלמותה, וטו באב בפרט יש לו בחינה גבוה יותר מאשר שאר טו בחודש, כל שהירידה למטה יותר על ידי זה עלייה יותר, לפי שבתשעה באב עניין ירידת המלכות, וכן העלייה שהיה בתקווה באב גבוה יותר. זה ברור, כאן מדובר על שכל תתווה באב זה יסיעה בהשלמותה, אבל בטו באב זה אחרי הירידה של תשעה באב, ובעצם המלכות יורדת, זוהר יש לך הדף?
כן, כן.
המלכות יורדת, ואז ב-15 באב, השערה והשלמות השתו באב, הוא כמובן עלייה בקיצוניות. וההוראה מזה בעבודת האדם, שגם כאשר נמצא במצב של ירידה, עד כדי כך שלאחר שעסק בעבודה ונכנס ליחידות, הרי במעמד ומצב שלא נגע ולא פגע, אין להתפעל ולהתייאש חס ושלום מהירידה, אלא אדרבה, יש להתחזק יותר בעבודה ולשאוף לבוא לעלייה גדולה יותר, שתבוא לאחרי ועל ידי הירידה כאמור, שככל שתגדל הירידה למטה, יותר תהיה על ידי זה עלייה גדולה יותר. טוב, זאת רעיון ידוע. ויש תקשורת עם פרשת השבוע, פרשת פנחס, שבה מסופר עודת העלייה שנתלה פנחס על ידי המסירות נפש שלו, שאף שהיה אז המצב של ירידה גדולה ביותר, כמסופר בסוף פרשת בלק, לא התפעל פנחס מגודל הירידה אל אדרבה, התחזק בעבודתו מתוך מסירות נפש, ועל ידי זה נעשה אותו עילוי גדול ביותר, מיני נותן לבריתי שלום. כן, כאן הוא פשוט אומר, יש כאן מין מורה יפה לראות קריאה פשוטה בפסוקים. פנחס היה בירידה וכל הסיפור שהיה לו עם, עם הריגת קוסבי, ואחרי זה הוא הייתה ירידה שמיני נותן לו בריתי שלום, איזה מין קיצוניות, ויש כאן אני חושב אמירה פשוטה, פשוטה מקראות. אדם שבסופו של חשבון על הרג נפש, בהקשר מסוים הרג נפש, זה אפילו לא הייתה הלכה ואין מורים, כן? היה פה איזה מין קנאות של אדם הורג מגורך הקנאות, מכאן לומדים הרי את המושג של קנאים פוגעים בו, הבועל הרמי קנאים פוגעים בו, זה הרי נבד מכאן. מה היה פה צד שאדם רצח נפש, ומיד אחרי זה היא נתנת בריתי שלום נמצא בעמדה שהרבי קורא לה עלייה. אמנם בעניין זה התגברות על הירידה, אין לכל אחד לרח, כאן שוב הוא הולך לרוח שתיארתי בפעמים הקודמות, איך הוא הולך לבנות ולקבע את דפוס החבדי בעקבות פטירת אדמור אריאץ. הרי זה כאן מדובר בתשי"א, מיד אחרי שהוא התמרה לרבי. אמנם בעניין זה שהתגברות על הירידה, אין לכל אחד ללך בדרכים שלו מתאייגן לדרוכים, כלומר הדרכים האישיות שלו, אלא צריכים לבוא ולשאול אצל הרבי, משה רבינו שבדור, ועל פי הוראותיו יש להתחזק ולשאוף לעלייה שתבוא לאחרי ועל ידי הירידה. כלומר כאן הוא כבר מיד באופן מאוד כמעט מלאכותי הוא השג את הדברים. כלומר אם אתה חושב שכל אחד יוכל בעצמו להחליט איך אני אעלה אחרי הירידה, לא, אומר לו, אין דבר כזה, יש פה, יש רבי, מה שהרבי יגיד לך וינחה אותך, עכשיו אתה הולך. דווקא בחופה של צביקה נראה דרשה הפוכה, שם יש סיפור שעלה לדבר שמאוד מצא חן בעיניי, לכן הקראתי אותו שם בחופה שלו. והסיפור שעלה לדבר הוא ככה, אני חושב שאני לא אחמיר, עכשיו הקראתי איך שמצאתי את הסיפור, אני אשאל להגיד אותו בעל פה. הסיפור היה לאחד שהיה לו, שהיה הולך כל שנה לרבי עם המרדה לקראת פסח, מרדה לפיית מצות, היה הולך לרבי למילדוב בשביל לקחת את המרדה הזה שיהיה לו להפיית מצות. את השנה אחת הגיע הדרך לרבי עברה ללילה ועברה דרך יער, היה עוד כל שנה ביער, פעם מסתבך ביער, לא מצא את הדרך, ותוך שהוא מסתבך ביער ולא יודע מה לעשות, פתאום פגש מישהו, והפרשנים של הסיפור אומרים שזה אליהו הנביא, זה לא חשוב כל כך, ואמר לו מה הבעיה, זה לא תשמע, אני כל שנה הולך בדרך הזו, ועכשיו הסתבכתי, אני לא יודע איך יצאים מהיער. אז אמר לו, עכשיו אני אראה לך מה זה כוחה של צוותא. והלכו ביחד, הם יד הגיעו לקצה היער, אז אמר לו, מכאן אתה רואה את הכוח של הצוותא, כשהולכים בצוותא יביא לצאת מהיער. וכמובן אני אמרתי, והיה עוד המשך שם, אני רוצה להגיד לך עוד דבר במעלת הצוותא, שחושבים שיש צוותא זה לקחת שני עצים שעומדים לחבר אותם ומחליקים אותם כדי שיכלו להיות ביחד. ואני אומר לך שזה לא ככה, כל עצים יש לו סיכוסים, יש כערורות, והצוותא הוא כאשר עושים אותם אחד על השני, והסיכוסים של האחד נכנסים לשקעורות של השני, אז נוצר לצוותא האמיתית. הבאתי לך, אני מנה דרשת אבל לחופה, ואני משל מובן להבינים שאדם הולך ביער של הרווקות ומסתבך שם עצמו, גם כשהוא חושב שמכיר את היער, גם יש לו צוותא, כשיש לו צוותא כבר יצא מהיער. אבל העיקר הוא לדעת שאדם הולך ביער בתור רווק, הולך תמיד לרבי, והמסקנה להפסיק לחפש את הרבי ולחפש את האישה, ואז כשנמצא את האישה אז הוא יודע איך יוצאים מהיער, אחרת יישאר תקוע ביער. זה מה שאמרתי לצביקה מתחת החופה. מה אתה אומר, אמורי? זה מה שאני אומר, לכן זה ממש ממש ככה, אני רואה את זה ממש באותו שבוע, נאמר כאן דרשי ממש את הלל עובר והרל מחבד. אבל כאן את הרל מחבד זה מאוד, באמת זה מאוד לידה רבה אפילו מאכזב אותי. כלומר, אתה רואה אמירה כל כך יפה על פנחס, על הירידה ועל העלייה, דה לך שאחרי הירידה תהיה לך עלייה, תעשה את העבודה שלך כדי לסעוד בעיה, אז הוא אומר, יש לי את החופש שלי עכשיו איכשהו לבוא לתשם, לא, אין דבר כזה. אתה לא יכול ללכת עם האמירות שלך, זה לא עובד ככה. אתה צריך ללכת לרבי, לשמע איך שהרבי ירחה אותך, איך יוצאים השם מהירידה אל העלייה. הלאה? זה לא כמו שהביא המשך, זה בדיוק הנקודה. הוא רוצה להתך, הוא רוצה להתראה את פנחס דווקא לשיטתו, למרות שאתה מראה לדבר נכון, שיכולה להציג לך זה לא ככה, אבל תראה שגם הוא הביא כאן מאמר חזר, בוא נראה מיד. זאת ועוד, בואו אפשר לקרוא.
ההתייעצות היא לגבי העלייה או לגבי הירידה?
אני חושב שהירידה היא קורית, אתה לא יודע, הרבה לא נותן לצאת לך לרדת. הרבה נותן לצאת לך לעלות. מה? הוא אומר שכל אחד ההתגברות על הירידה, בדיוק. הוא אומר בפירוש, אני עושה כאן הנושא כאן, הגברות על הירידה,
וכך זה די ברור. מה שהוא מביא,
מה אני
מפחד? מה? אני שואל, כי בהמשך הוא מדבר, הרי מה עובד ברקע, ואתה מדבר מאוד ברור. פנחס, זה קנאים פוגעים בו, זה הלכה, הבעל אימא לך, אין מורים לו. עכשיו, לכאורה, נכון שהמעשה של פנחס הוא מוגדר פה בשיחה הזאת, בתור עלייה, אבל למעשה מזווית שלנו אנחנו מגדירים את זה בתור ירידה. אני רוצה זה התחזק בבלטון מתוך מסירות נפש, זה סוג של קצת, זה לא מסגיר את מה שמדובר פה. מה שמדובר פה זה בן אדם שעושה פה מעשה, הוא עורג ראש בית אב בישראל. זאת אומרת, זה לא סתם בן אדם שאומר לרב, הרב אני צריך ללמוד אחר מסכת ברכות או מסכת שבת. זה בן אדם שהוא מתעלה, אבל כאילו השאלה איך אנחנו צריכים להבין את זה, לפי המשפט שאומר דיבות על הירידה, או לפי איך ששבור מדבר. שאתה דבר על משהו עבוד יותר טעון מאשר סתם התגברות על הירידה.
מה אתה חושב? אני חושב שהכוונה שלו, שאולי עם כל הזנות בשיטים, זה הייתה ירידה שגם פנחס היה שותף לאותה ירידה, הוא היה חלק מהעם, וההתעשתות שלו הייתה לא להיגרר, אלא תשת.
אני חושב את הדבר הזה משל. הרבי שולח אנשים להיות שלוחים.
הם הופיעו בשיחה אחר כך.
כן, עכשיו. זה, מצד אחד, פה זה עלייה, ומתחיל לשפור על ירידה. זאת אומרת, בן אדם, בן אדם, אם תגיד לעצמו, כן, אני רוצה לנסוע על אדם, להודו, לאיזשהו, לעצם שליח. אין שם חיידרים, אין שם פה, אין שם כאילו. זה באמת החלטה שאני יכול להבין למה הוא רוצה שחלטה ותעבור דרכו, אבל אנחנו רואים שה... הוא שלח אנשים באופן פרסונלי והוא ממש
זה לא כיוון כאן. אני שמעתי את החלק האחרון על השלוחים, כאילו שאמרתי זה כבר תפס לא יודע מקום בעמוד. על כל פנים זה הכיוון שלו, הוא הולך, הוא מתחיל לבנות. זה נורא מעניין, הרי זה החודש הרביעי, הוא הוכתר בשבט, החודש הרביעי, נגיד אדר, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, זה חמישה חודשים אחרי הכתרתו, יהיו בתמוז, זה חמישה חודשים אחרי שהוא הוכתר. הוא ממש בונה צעד אחר צעד את כל החבדיות, את כל והוא כל רוצה לקבע את הדמות של אבו אריה בתור שהוא המויש הרבנו של הדור, ומאלה מה שהוא אומר זה שאני יודע מי הוא מויש הרבנו של הדור, לכן עכשיו אני נכנס מקומו, ומאלה גם הנושא של השלוחים שזה הצעד הבא. הוא ממש בונה את זה כבר בצירותו וזה כבר כמה שבועות ברצף. עכשיו כאן אני חושב שהוא מציג גם את פנחס, למרות שפנחס, איך קוראים לך? יובל. מה שיובל יהיה הרי בפשטי הפסוקים, הרי זה בדיוק, גם אצל חז"ל, פנחס הוא בדיוק כזה שמציג תורה אלטרנטיבית למשה. משה הביא את התורה של הנורמה, ואת מה שנקראת אליי יוצר כללי תורה, נורמטיביות, והוא הביא את פרטי תורה, את הקנאות, אתה לא שואל את התורה, אתה הולך הלכה ואין מורים כדבר, זה הלכה של פנחס, זה לא הלכה של משה. זה כאילו, אתה מציג את משה לעומת פנחס, והוא אף הפתע לא רואה מכאן, ראיה גם לשיטתו, תראו לפי המשפטי הבאים, זאת ועוד. גם כאשר הרב אינו אומר לו בפירוש מה לעשות, אם משום שזה עניין שהרב אינו יכול להורות לו, משום שזהו עניין של הבעלים הלך הם מורים לו, או משום שרצונו של הרב שיבוא לעניין זה בכוח עצמו, הרי ידע השאלה אצל הרב וההתמסרות אליו ידע ויכיר דעתו של הרב, וגם בעניינים שהרב אינו אומר לו בפירוש. כלומר, הוא הולך כאן, הוא לא מבטר. כלומר, גם אם אתה חושב שאתה עצמאי, תדע לך שהלכת לרב ולא קיבלת תשובה,
זה
עצמו העניין. כלומר, גם זה לא מבטר. רוצה, הוא איכשהו עושה את העבודה, כל כך מבחינת מנהיג, זאת הנהגה אדירה, מה שהרב עושה, זאת הנהגה אדירה. אם אני מסכים איתה או מזדהה איתה בשאלה אחרת, אבל אני אומר, הוא מבחינתו, במה שהוא באמת מאמין שכך צריך להיות, זאת הנהגה אדירה. אבל הוא באיזשהו מקום בונה כאן, לא משאיר, איזשהו לא הופך.
אולי שבאמת המקום של פנחס, אני חוזר את הרצת השבוע, הוא מקום מקום מאוד בעייתי. במקום שבו אדם מתנהג בקנאות, הוא לוקח את החוק לידיים, עושה כל מיני מעשים. מצד אחד אנחנו מאוד רוצים אותו, אנחנו מחנכים לראש גדול, בטח הרבי שהולך לשלוח אנשים שצריכים לפתור בעיות ולדבר עם דברים מאוד מאוד רוצים. מצד שני, בעייתיות תמורה כאן. לכן, הוא אומר, לשאול את הרבי, זה בקשר עם הרבי, לקבל דברים בהדרכה, לא כל אחד יחוס לזה לבד.
אתה באמת מזהה אותי לסוג של התנגדות שאתה מתיק אותה קצת. זה לא קצת היגיון. זה היגיון לזה. טוב, אני מוכן לקבל את זה. מוכן לקבל את זה. והדרך של הצילי בנוגע לפדיון נפש. כידוע, אצל החסידים, שכאשר קוראים פדיון ושולחים אל הרבה, נפעלת פעם הפעולה גם אם הפדיון לא הגיע עדיין לידי הרבה, וממילא לא ראו בעיני בשר, על החסיד לעשות את שלו, להתבשר אל הרבה ולסמוך עליו. וכאשר הוא עושה את שלו, מצידו אין שום מניעות, אז אני נפעל פעניין על ידי הרבי, כלומר, הוא הולך עוד צעד, כלומר, הרבי נמצא, הוא קיים פה, זה אפילו לא משנה אם הגעת אליו או לא הגעת אליו, אתה רק חושב שמה שאני עושה, זה באיזשהו הכל נשען על הרבי, גם אתה לא היית עשתה, הוא בכלל לא יודע שאתה רוצה משהו ממנו, הוא אפילו לא מכיר אותך, אבל אתה מתכוון שכל מה שאני עושה, הכל יהיה באמת מכוחו, מרוחו של הרבי, אז גם זה הדבר שיפעל. והדרך זה בלידון לידן, שכאשר החסיד שואל אצל הרבי, נתמסר אליו וסומך עליו, כך שמצידו אין שום מניעות, אז אני מקבל את המענה של הרבי, גם כאשר הרבי אינו מאוד מפורש. מכאן ועד הדיבורים הרבי גם אחרים אותו, כמו שקורה בניו יורק, שיש כתבות די ענפה של פקסים ששולחים אל הרבי שם בבית העלמין, הדבר הזה שבעיני הנדבר כמוני זה נתפס טוב, מה אני אגיד לכם? אבל אני יכול להבין איך זה עובד. זאת אומרת, באיזשהו מקום שהרבי נמצא, גם אחרי מותו, גם אתה מאמין שהוא נפטר, הוא פה לא כאן בעולם שלנו. אתה מדבר איתו, והוא עונה לך, ויש איזו התכתבות שהדבר הזה שישארות הנפש, של נוכחות של הנפטר גם אחרי מותו, כבר שמענו כאן בית המדרש הזה הרבה דיבורים בכיוונים הללו, וזה לא לגמרי זר לי, נאמר, אם זה נעשה בצורה ממש מאוד בוטה, עד כדי שמש שולחים ניירות ומקבלים ניירות, זה כבר נשמע לי, או שמשל הרבי בחופה, שבחופות של חב"ד הם תשמעו, שעכשיו כמה דקות דבר הרבי שליטה. ככה, פשוט, תוך באמצע החופה.
אני שתהיה בדיחה פעם שניתן הרבי אגבי, אז אולי שאנחנו לא
נשבור את הכוס. אני סיפר על הרבי מיגור, שאמרו לו שהרבי מיגור, שבאו אליו, אמרו לו שעלה את הרבי מללוב לשליש של ימינך בשבת. שהוא סיפור שבלילה מעלים את הרבי אחרי מותו לשליש של כל שבת מנחה. אני אמר הרבי מיגור, נראה אותו נותנים לו אגבי. כל פעמים, עכשיו הוא מגיע שהוא לפנחס, ומציב את זה בהנהגתו של פנחס, שקשה לי, כמובן משה הלכה, הוא פנחס נזכר הלכה, אמר לו פנחס למשה, לוקח לי מנתני, לכאורה, כיוון שמשה לא הראה לו מה לעשות, שאני תמם ממנו הלכה, ופעולתו של פנחס הייתה על דעתו שנזכר הלכה, למה הוא צריך ללך, אי אפשר למחלוקת בגמרא, אם ראה מעשי ונזכר הלכה, או איש ירושלמי, או... אחד, מי זה רבו שמואל, או ראה מעשה ונזכר הלכה, או... וואו. איפה הוא קנה? לא. ראה מעשה ונזכר. מחלוקת מאיזה מניעת פנחס הלך והרג. אחד שהוא ראה מעשה ונזכר הלכה.
או במקום שיש
לי ראשם, איפה הוא קנה? אוקיי, זהו. זה יש לי את הקראתי שהספסת במהלת גוגל, בבר אילן. אז הקדמת אותי. אוקיי. כל מקום שיש לי ראשם, אין חלוק כבוד לרב. וזה עצמו גם מחלוקת מאוד מרתקת, שרשיתי לדבר עליה, אבל אתה לא אספיק. מה המחלוקת כאן? האם ראה מעשה ונזכר הלכה, או מצד חילול השם שחותים כבוד לרב? אבל על כל פנים, הוא שאל אותו למה לא דימת פני, והדבר הזה שאפילו בשעה שהתעלמה הלכה ממנו, נלקחת ההלכה הזו כמו כל הלכה בדברי משה. כלומר, גם העלמה של ההלכה ממשה, היא גם ממשה. כלומר, גם אם אתה בא ואתה מוצא פה... גם אם אתה מוצא פה כאילו שהתאמה הלכה ממשה, עדיין זה נגיד ממשה. ולכן גם כאשר משה אינו אומר מה לעשות, אין מישהו שבעניין הדין הוא שבא למלך אין מורים לו, או כמו שכדי שבא פרחה לטעול את הראוי לו, הולך לך לשאול את משה, אגב שבור, איפה זה נמצא בירושלים?
זה נמצא בסנהדרין.
אני ראיתי את זה יכולה מירושלמי, לכן לא חיפשתי, אני אמר ככה, ראיתי את זה בירושלמי. בדוגמה בלדון דידן, שגם כאשר הרבי, משה רבינו שבדור, אבל האדמו"ר יצקה, אבל אני לא אומר לו מה לעשות, זה שואל את הרבי, אצל הרבי, על ידי השאלה אצל הרבי, התפסות אליו, יכוון לדעתו של הרבי גם בעינים שלנו בפירוש, ובאמת בהמשך השיחה, עכשיו משה רבזון הזכיר קודם את השלוחים, וזה מגלגל לשם כמובן, זה די ברור בתוך הכיוון. זה כיוון אחד, וגם על כל פנים אני הבאתי את כל דבר בגלל בעיקר של הרשע של הדברים, ש, שבין המצרים ועניינים יותר נעלים, ולבד פעל הירידה שבאה אחרי עלייה מיוחד ותובעה והיא תצנח צלב וכל זה, ואני יכול להבין לחוש, תבינו, זה גם דבר שהוא יש לו השפעה עצומה, מי שלקח על ברגישות את, את הכיוונים הללו לראות בבין המצרים סיכוי, איזו התחדשות, איזשהו אור גדול, גודש השפע שהכלים לא יכולים להכילה וכן הלאה וכן הלאה, זה באמת נותן איזה אפילו בתחושה הפשוטה, זה נותן אוריינטציה לגמרי אחרת לבין המצרים. ואגב, עוד מסורת שהצדוק מביא, ש-22 הימים שבין 17 בתמוז ל-י' באב הם כנגד 22 הימים שבין א' תשרי לבין שמחת תורה שמיני עצרת, וגם כאן ואז יוצא שתשעה באב הוא יוצא כנגד שמחת תורה, וגם זה נובע מאותה תפיסה עצמה, שמה שהופיע כאן בחורבן הופיע שם בתיקון שתחילתו בראש השנה ואחריתו בשמחת תורה, שזה השיא, זה הכל נובע מאותו עניין עצמו. יש כאילו במבנה של השנה במעגל הזמן יש כאן איזה סוג של זה לעומת זה, או ירידה לצורך עלייה שנקרא לזה, וזה הכל חלק מאותה כמה מחשבה שמוצאים אותה. זה לא יצא רבי אחד, ובעצם אפשר לדבר שבחסידות זה כך, כלומר אני לא אומר שכל החסידות וכל הרבס, כי אני גם לא יודע אותם, רק אני אומר שמתפתח פה איזשהו כיוון שבאמת מבחינת הפתיחה של החבר'ה היום, שכולנו היום להשפעה של האורות של החסידות ולאורחות החיים שלנו, זה לא נשאר בתור דרושים ובתור תורות של רבס, זה הפך להיות ממש כפיונים חדשים, שפה שמעתי קודם ליום כיפור, אני אומר את זה גם ממשו בהקשר שאנחנו חיים את מעגל השנה, שפשוט זה משנה את העניין עצמו. ואני הרבי עצמו מדבר כאן ממש על שחיה, שהוא אומר שבתשעה באב, בדרוש הזה אומר בתשעה באב כבר אין מה לדאוג, כבר יהיה משיח צדקנו יפה ממש, כלומר זה כאילו אין מה להצטער כל כך, אנחנו רוצים להתכונן כבר, זה אוטוטוט הולך וקורה. ואגב גם זה לא מפתיע, אחרי שהאדמו"ר הריאץ השליך עליו את הגלימה של המשיחיות ואמר לו שרק מוכן לתחצח את הכפתורים צופוצים לקנפלח, לתחצח את הכפתורים, אז ברור שתחת ההשפעה הזו, זה היה שנה לפני כן שהוא אמר לו את זה, אז ברור שכבר שהוא מדבר עכשיו בין המצרים, זה מה אתם עושים עניין. ודבר שאני הושפעתי באופן אישי, אני בבית שלי עשרות של דרך זקירות אני שומר, אין לי סתר כזה בבית, ושזה נראה לי מה קורה שצריך לתכנן את הקינות של שנה הבאה, אז מה אין לי דבר כזה הבית, לא מחזיק את זה, אני לא נותר מנוצות לאחרים, אני אומר שאני לא יכול לסבור את הספר הזה, באים לבית כנסת, לא שיחלקו איזה שולח הכל לשעה, זה לא כך מטריל אותי. יש, אם אין, אבל כל פעמים להחזיק את זה בבית, תכנון, שבשנה הבא, בעזרת השם, אנחנו נמשיך לכונן לבית המידה, שהקינה הספר במוכן. הדבר שאני יכול להבין אותו, זה קינות במהדורה מדעית. זה אני יכול להחזיק הבית, כדאי?
לחקור את הקינות הרי
מה שהיה פעם, זה אני אוכל להחזיק הבית, זה יש לי הבית, אבל רק את זה. זה הדבר היחיד, וכל השאר
זה כתב יד
למה
שהיה פעם,
זכר כן, זכר הפעם לפי תפיסה אחת, התפיסה השנייה שרב שגל הציג, אני שרק שהוא הזכיר שתי תפיסות, אחת שהזכר הבא זה להזכיר מה שהיה, והזכר לחובר השני זה להשאיר מקום לא גמור, וזה נובע מעוד דבר, והנפקמין הרי כשעושים בית ובונים בית ונושאים משארים עמה על עמה, אז יש הרבה שעושים של כל מיני איורים וקישוטים וכו', זה היה כפי הצד האחד. אבל אם אתה הולך שדשאיר מקום לא גמור, אתה לא יכול לקשט אותו, אתה צריך להשאיר אותו לא גמור, כי אתה צריך להשאיר קוצים בגג לקומה שנייה, אתה צריך להשאיר בבנייה עצמה משהו לא גמור, ואתה משאיר את הלא גמור הזה, זה אגב הוא אמר, זה גם נראה כזה תקשיט, והוא גם כזה דבר מאוד 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 הרשים אותי, מאוד מאוד יפה. אתם יודעים, אני הבאתי את הנקודה בעמוד השני, בואו נגיע לתכף, נגיד כמה דברים, וזה חבל להגדים. עוד הבאתי עוד מקורות תורה בתשמי ו', כי לא כך מקדם את הדיון הנוכחי, אבל היא משהו מאוד יפה, שמעתי שנקרא אותו ביחד, התמודדות של הרבי עם היחס למחלת הסרטן. וגם בהקשר שבין המצרים, לכן בחרתי בו כמה איזה קטע קצר, שהוא גם כן מאוד, מאוד יפה. והנה כל העניינים בגשמיות משתלשלים ובאים מהשורש שלהם ואדוני עליהם ברוחניות. ועל דרך זה בנוגע למחלה ובפועה הנ"ל, שמתאספו בדורות האחרונים בגלל העניינים הדומים עליהם ברוחניות, שנוספו בדורות האחרונים. כלומר, הוא טוען שמחלת הסרטן, גם אני סברתי שקיבלתי לדעתו, אני פשנים טוען שהשורש הריקבון שפסד החברה המודרנית הוא בעצם סרטן. ואני יכול לנמק עכשיו לעשות עכשיו למה, ובטאום אני ראיתי ככה שהוא, זה מה שהוא טוען, הוא טוען שהבעיות הרוחניות והבעיות הגופניות שהתחדשו בדורות האחרונים הם אותו עניין עצוב, הם מין שהתאים מתפרצים, שכמו שבטכנולוגיה, יש איזה מין מתפרצות לא נשלטת של ידע ויכולות, שאין להם כיוון, אין להם גם מטרה, והם עצמה למעשה, העודפים האלה שנוצרים, הם למעשה ממוטטים, עלולים למוטט את כל הבניין, כמו של הגוף, הרי זה לא חיידק שבאמת פוגע במערכות, זה הגוף עצמו, הוא יוצא מהבקרה שלו, כל ההתפתחות התאים, שזה בעצם מה שהחילוף החומרים הוא מערכת נשלטת, לא רק בקרה, ברגע שהבקרה, כשאין בקרה, אני לא עושה גם בחקר סרטן, אבל בידע של עם הארץ, מה שכולם יודעים, שהסרטן זה שוב של יציאה משליטה, שתאים מתפרצים בלי שום שליטה, וגם הטיפול של הכימותרפיה, שזה מזכיר אותך במשך הדברים, הוא בא בעצם לגדוע את הדברים הנלווים, את הדברים העודפים. ודרך זה רוצה להגיד, לדבר על הטיפול גם ברוחניות, בוא תראו. כמה שיצאים עליו בעיקר הדיקה לדמשיכה, רגע, למה זה לא תקצו את הדעיקר הדמשיכה? אנחנו כאן בביטוי מעניין. דעיקר הדעיקר הדמשיכה. בהנחה שהטקסט הזה הוא במחשב הוא בבית מדויק, ובדקתי לזה, אבל בוא נניח שזה הקלדה נכונה, אז זה ביטוי יפה. דעיקר הדעיקר הדמשיכה. ותכף הוא מיד...
כן, הוא רואה באמת חוצים במצב הכי גרוע. הביטוי הזה בדרך כלל באמת חוצים במצב הכי גרוע.
אני חושב שלהרבה זה ככה היה, הרי הוא דיבר, בניגוד לרב שדיבר על התחלת בגאולה, הוא דיבר על סוף הגלות, תמיד הוא דיבר על קץ הגלות, סוף הגלות, וזה בעצם אולי העניין, וזה משתלב מה שאתה אומר עכשיו, אתה אומר שזה המצב הכי גרוע, אבל שהחושך מגיע לסיעו, ואז זה מבשר שהולך בדרך הנס להתפך משהו.
כן, זה סותר לאמירה עם הכפתורים.
מה?
זה סותר עם האמירה עם
הכפתורים. אני לא סותר, הוא אומר שזה הנה עכשיו, זה העניין, זאת אומרת שהאמירה של הכפתורים, היא בעצם אומרת שעכשיו כבר הולכים, אנחנו מזוהנים למפץ גדול, איזשהו שינוי. לא בדרך כלל, לא בתוך ההיסטוריה. ברור שלא, זה לא בתוך ההיסטוריה.
אני בטוח, אתה אומר שהכל, האמירה ושמה, אתה שאני זוכר אותה, ושהסתיימו כל התיקונים, בכלל לא נפלו את התקפתורים. זאת אומרת שהיו רבס, שעשו עבודה רוחנית של תיקון המציאות, המציאות כבר יותר מתוקנת. ועכשיו, נמצאים בשלב הסופי של הבית, שאנחנו נשים עליו. זה לא מתדר עם אמירה
חוזית אם מה שאתה אומר
יש
קצת גולה חבדית מה שעזר מעלקה שבעצם הרב אומר בעצם הציטוט בשביל הדבר ריאת הוא יותר דבר על הרב קוק למשהו כזה וידוע שחבד הרבה ודאי לא כך ראה את הדברים לפרוש הוא התנגד נחרצות לרעיון של גולה בדרך הטבע הוא הלך לגולה בדרך הנס עכשיו איך לשתות את המילה תיקונים של הרבס בהקשר של נס זה אפשר לצפות אני משאיר לך לעשות את זה
מה
הבעיה לדבר על
זה?
כמו את המקצוע
של בית
כאילו, אולי
משתחיל מחר. עכשיו הוא
מתחיל
לקצור לתוך בית
כאילו,
לשנייה
לפני היציאה,
משהו.
אמרתי, זה אפשרות,
לכן אמרתי,
כל אחד
יוכל
לכם...
לא, לא, לא. בסדר,
אני מבין, זה...
המשמעות של ביטוי במקום שלו זה לא לקרוא לחתונה, אלא משמעותו זה עבודה. יש אלו עבודות של דורות הקודמים, שזה היה לפרוט החליפה, היה עבודות של דור הזה שכבר עבודות נגמרו, ונשאר את התנות, ובטח ממש, אנחנו שזה עבודות. והרבס באמת עושה עבודות, יש לו עבודות שהוא עושה, של שליחים, של נוח, יש פה עבודה, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא קורא ואתה מתכונן לב, הוא משהו שאתה לכאורה מביא אותו באיזשהו אופן. לכן יש פה, אני רואה פה איזשהו מתיקון בתוך הדברים.
זה הרי אחר.
אני נמצא בגדרי משלך, אני נמצא בשיא החושך שנייה לפני הרוב. זה בשיא העבודה, זה באמת...
לא, זה ככה את התיקונים הגדולים, משהו שהתיקונים הגדולים כבר נגמרו. עכשיו נשארו תיקונים קטנים. יש פה מתיחות בשתי האמירות האלה. לפי דעתי זה גם באמת שתי תפיסות בחב"ד. התפיסה של הרש"ב, של הדברים הקודמים, הייתה לנו תפיסה קלאסית, שאומרת שזה גם המערב, הוא נגיע למקום הכי הכי גרוע, הכול לא הפוך לבד, אל תבוא, קטסטרופה, אל תבוא גאולה. ולעומת זאת, ברבע הרעיון וברבע האחרון, יש לי כבר מערב לתפיסה אחרת.
אני חושב שהסיבה היא אחרת, הסיבה היא כי הרי הרבי כתב הרבי בשיחת השיחות בשבועות האחרונים שהוא הרבי השביעי והרבי השביעי זה המלכות ואין לך זה כלום, כבר הגענו כאילו, כבר לא השלב שבו אתה אומר לקראת, אתה אומר אנחנו כבר פה, זה כבר עכשיו כאן, זאת אומרת זה לא עכשיו כאן בדרך הטבע, אלא זה כבר עכשיו כאן, הנס כבר קורה, כלומר זה בדיוק ה...
תמיד דיבר, הדור האחרון הגדול, דור שם הגאולה, בדיוק
המקום של ביניים הזה. לכן כיוון שזה גאול שכבר בעצם מתחיל כמשהו של הגאולה, וזה הרבי עצמו שהוא המשיח, אז כבר אתה שני ניגונים שמזכירים סיבים של הרב קוק, למרות שהמרחק בינינו הוא 180 מעלות. הוא אומר לך, זה כבר כאן, הנה, זה הרבי.
המרחק הגדול הוא לא מרחק בשאלה הזאת שיש שוב, של... קטסטרופה או אבולוציה. יש לנו חלק גדול בשאלה מה המקד של הפעילות. הרב אמר המרכז של ארץ ישראל, בניית הארץ, דברים כאלה, הוא אמר שהמרכז הזה תפקודים יותר אוניברסליים.
אני, יש לו מוקד נוסף בעיניי, שזה המוקד של הדחיפות והפרוטיות של הממש. אצל הרפוג אין הפרוטיות של ממש, יש כמעט כמעט. אצל הרב, גם זה דיברתי בפתח תקווה, בדיוק על הנקודה הזאת של הממש, לעומת גם אצל הרב שגר, שטענתי שהוא באמת עבר והרוב ימיו מהכמעט כמעט אל הממש. ולמה הוא עשה את זה, גם זה נתן לי שני נימוקים למה. אחד בגלל שהוא ידע שבתו קרב, והשני בגלל שהוא בגלל ההתנתקות. באיזשהו מקום כבר היה צריך ליצור איזה מין דיבור חדש. אני ראיתי ממש מהקטעים שלו עם השריקי השנים, שהתזוזה שלו לחב"ד ולרבה ולממה של הרבה, איך להסביר אותו עם ברודנצווייג ודברים פורסמים של הישבה את הממה של החב"ד למעבר לאידיאל המשיחי, שהוא לא, הוא לא ממחזר את ה... זה לא העתיד שהוא ממחזר את העבר, אלא הוא נותן את, את ההתמסרות, את הדילום הקפיצה, שהוא נותן את העתיד אחר. כל הדיבורים הללו היו די קרובים לסוף ימיו, והם לא במקרה כך. ולכן אמרתי, זה עוד אפיון מאוד ברור בין הרב קוק לבין החב"ד. בחב"ד אתה הולך כאן למשהו שהוא ממש... אתה לגמרי... מה? זה נאו, זה לא ברון החיובי שלנו, כלומר זה לא ברון הירוד, זה לא ברון החיובי שזה נאו, כפשוטו. ואצל הרב אין דבר כזה, לא? אצל הרב זה תמיד הלך בהקשר של מתינות, של משהו יותר גיליאני כזה, זה הקימה קימה כזה של... בדרך הטבע, כמו שהטבע הוא לא אקוטי, הטבע הוא טבע, גם הוא... אז אין לך כיוונים כאלה. אני אלך הלאה. גם בעבר, סליחה, כיוון שהייתים לעיקר הדיוק המשיכה, ותכף הוא מיד קץ שם לחושך. הנה, אתה יודע, הוא אומר, תכף הוא מיד קץ שם לחושך. כלומר, יש חושך ויש את הקץ שם לחושך. זה הכל בבת אחת. מתחזקת המשרפה מדרמה קליפת המלאק, שעניינה חוצפה. כלומר, ישות ללא טעם וללא מענה. גם בעבר הייתה קיימת גאווה וישות. אבל לא בהגשרה וגסות כל כך כמו בתקופתנו זו. וזה, אני לא יודע למה הוא מתכוון כאן, אני מניח שהוא יושב באמריקה, ושם כבר בשנות ה-50, בדיוק כבר תשין י"ב, בשנות ה-52, שזה לא כמו שהיום, גם אז הוא אומר שלא היה דבר כזה בדורות האחרונים, כזאת גאווה וגסות, כמו שיש באמריקה של שנות ה-50. ומזה נשתשר גם בגשמיות, מציאות שאין לה טעם ומענה. מציאות זה נוטלת לכוחות הגוף, כאילו הייתה עיקר המציאות. עושה את זה השוואה, אמירה מוחדית על הסרטן. כמו שהסרטן זה משהו שהוא חסר פשר, אין לו שום מובן, הוא לא... אתה יכול להבין שאם חיידק תוקף, אתה רואה כאן את היחד בין השקפה של החיידק לנזק של יגרם וכו'. כאן אתה נמצא במקום שבו נוצרת איזה מין מציאות חסרת פשר, מין משהו שהוא לא חלום כזה שתוקף אותך, אבל הגאווה או הגסות היא באמת משהו שהוא... אתה לא יכול משהו דבר על גסות, רק שזה סתם... זה מין משהו שהורס את החיים, אבל אין לך שום אמירה, אין לך היגיון. אתה לא לוחם למען משהו, אתה לא לוחם אפילו לא למען כסף, לא למען טריטוריה, אתה לא לוחם למען שום דבר. אתה בסך הכל אפשר לפתח איזה גסות. הגסות היא העניין עצמו, אין לה מטרה, אין לה אג'נדה. זה מין התבהמות של המציאות עצמה, משהו טועה שגם הסרטן הוא סוג של התבהמות, שבעצם הגוף עצמו כבר בעצם הופך להיות מלפתח מערכות שהן גורמות לביקרוס. ולזה הגדיל הקדוש ברוך הוא רפואה למכה וגילה את תורת החסידות שפועלת הירוס וחורבן בחלק החולני במציאות הישות. במובן מאליו שבפרט אחד אין אלא לפני כן. מה כאן תורת החסידות פועלת הירוס וחורבן בחלק החולני במציאות הישות? מה הנקודה? הוא לא מעריך כאן, אבל נראה לי שזה די ברור מה הוא מתכוון. אני מציע את זה כפירוש שלי, אבל אתם מוזמנים לפרש שם אחרת. אני חושב שהכוונה שלו כאן בדיוק לאמירה חבדית של כל המציאות הרחפת המורגנה. זה גם הביטוח של הרב מוקר חבד, שלמעשה כמו שבשאר יחוד ואמונה אדמור הזקן מדבר על שכל חיותו יתברך, ומה שזה נראה לנו יש נבדל זה הכל אשליה. הרב מכנה את חבד בעירות הקודש בשני מקומות, לפחות בשנה שאני זוכר, במכנת חב"ד החסידות התבונית החדשה, ואומר עליה שיש שם עיוורון, שכל המציאות היא רק עיוורון. אני זוכר, זה לא צריך לדעת, אבל עיוורון הוא מזכיר שם. כלומר, שכן, תפעה של הדבר הזקה בעיר כיסא החב"דית הקלאסית, שלמעשה זה שאנחנו רואים את השולחן הזה, שאנחנו חושבים שיש פה איזה יש מובחן שהוא שולחן, מבחינת התפיסה, חבל, יש פה נוכחות אלוקות של האותיות של המילה שולחן, ושאנחנו בתודעה שלנו תופסים את השולחן כדבר, כי יש עובד לפני עצמו, הוא למעשה פאטה מורגנה, זה בעצם בלוף. זה לא שהוא טוען שהחסידות, מתכוונת על החסידות חב"ד, היא בעצם פועלת במובן הזה שמה שנראה כיש, וזה ההתקפה של חב"ד על המציאות המתגשמת והמתבהמת, שללמד אותנו את תורת העין, שלמעשה יש לו אשליה, אשליה אופטית, והחסיד שמזדכך בעבודה, מה שנקרא, בעבודה בגשמיות, הוא יראה שהמציאות היא בעצם, כמו למשל החומות של הבעל שם טוב, שאדם הולך ומקרב לארמון המלך ויש לו שם חומה, איך הוא יעבור, כשהוא מגיע עד החומה הוא פתאום רואה שיש שם בכלל חומה. וזה בעצם מה שטוען, זאת התפיסה החבדית, שלמעשה יש איזו אשליה, התודעה היא מתעתעת, וזה בעצם, היא מציגה עולם אשלייתי שמרצב, אבל אם אנחנו נזכה להזדכך, זה העבודה של החסיד, או כמו שמסכים את זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין, כדי שהחסיד יחזיר את היש לעין. זו בעצם הנקודה החבדית, בניגוד לרב קוק שלא קיבל את זה, וטוען ומתקן לפיתח תורת ההשתנות שלו, שגם המאמץ עצמו של לצאת לראות את האלוקות בפועל ממש בכל דבר ודבר, המאמץ הזה עצמו גם הוא שייך לאלוקים, גם אלוקים משתלם, יש פרוצה של שלמות, רק להשתלמות, וההשתלמות עצמה, המאמץ הולכת ממקום נמוך למקום גבוה, ומצד לצד הוא עצמו פלטפורמה לנוכחות אלוקית. זה הוויכוח ככה בכותרות בלבד בין אדמור הזקן לבין הרב קוק. וכאן בקשר, מה שהרב רוצה לומר, אולי הוא מתכוון לזה שהחסידות רואה את הרס וחורבן בחלק החולני במציאות הישות, כלומר זאת הבעיה. הבעיה שכך תופס את העולם כיש, והסרטן הוא עוד איזה התבהמות, עוד איזה פאזה, הוא הופך את היש לעוד יותר יש, והתיקון של החסידות זה באיזשהו מקום להחזיר את הכל לעין. כנראה שהוא יתכוון לזה. מובן מאליו שבפרט אחד אין למשל דומה לממשל. במשל, המשך הטיפול הרפואי יותר מדי יכול לגרום הירוס חד רחמנא ליצלן גם בחלק הבריא של הגוף. השקט ורוחניות יכולים להקפיד בלימוד החסידות ויתר לרנן ונוח לרנן ללמוד ועוד ללמוד. פעולת ההירוס תהיה אך ורק בחלק הגאווה והישות של האדם, ואילו בנוגע לחלק הבריא תהיה פעולה רקת, חסידות ותוספת כוח. כלומר, כמר חבר שתראה לקראת עוז ותושייה, תושייה לנפש הבריאית ועוז לנפש האלוקית. גם על הסיום הכי חשוב שתראה לגן ניגון שמח מלומדות הבלבטים. עכשיו, כאלה שגם רואים בלבטים שם בשיחה הזאת. בכל פנים, זה מה שרוצה מהכימותרפיה יכולה להרוס גם את הגוף בכלל. זאת אומרת, המחס החיסונית ועוד כל מיני דברים שדברים שנרסים. לעומת זה, ללמוד חסידות, אפשר ללמוד תמיד כמה שרוצים, זה יעוס רק את ה... זה רק יעבוד באופן טוב על התיקון של מידת הגאווה, על לראות את העולם כיש. וזה יוכל להביא את היהודי לזיפוק פנימי, יוכל לראות את הנוכחות האלוקית בפועל ממש בכל דבר ודבר, בלי שהדבר הזה יגרום להפך לנורמליות של הקיום, זה רק יחזק גם את הנורמליות של הקיום. זה מין כימותרפיה משוחררת, שפועלת רק על הרע ונגד הרע ולא על הטוב. זה בעצם משהו מלמד כאן. עכשיו מה שאפילו לקרוא כאן זה אולי כמה דברים שבגלל קוצר הזמן אני אצל לך כמה דברים שלקחתי מהרפא של שגרת מודלים בין המצרים, ואני אומר את זה רק אמירות ראשוניות התחלתיות, ואולי אני אגיד מה שהתחלתי לומר קודם על המחלוקת בין הפרושים לבין רבי ישמעאל ורבי יהושע בתוספתא בעמוד 2. הפרושים אמרו שלא נאכל בשר ולא נשתה יין, ורבי ישמעאל ענה להם, כן, אם מוקרים את התורה בינותינו, והוא אומר, הוא אומר, הוא יוקר את התורה בינותינו, כי מחרה בבית נגזור על העולם שהוא שונה, שלא יישא אישה, לא לבנים, שלא להקים שבוע הבן, עד שלא יכנס לראש של אברהם אבינו מאליו, אמרו לו מותר לציבור שיהיו שוגים והיו מזידים. ואז משחרר בית אחרון רבו פרושים בישראל שלא היו אוכלים בשר ולא שותים יין. כניסה להם רבי יהושע אמר לבניי, את מי אתם אוכלים בשר? אמרו לו נאכל בשר שבכל יום היה תמיד קרא לגבי יזבח ועכשיו בטל. אמר להם לא נאכל, לפני מה אין לתם שותים יין? אמרו לו יין נשתה שבכל יום היה מתאסך על גבי היזבח ועכשיו בטל. אמר להם לא נשתה, אמר להם כן לחם לא נאכל שבין היום ונשתה לחם ולחם הפנים ולחם הפנים. מה לא נשתה שבין היום מנסים בהם בחג? תהנים על אבינו נאכל שבין היום מביאים ביצר ושתקו. כן, זה המחלוקת שמאוד השפיעה על הרב שגר באופן אישי, על הדמות של הפרושים, שאחרי החובר אתה לא יכול להמשיך את החיים, אתה צריך להשעות את החיים, החיים הנורמליים. אי אפשר להמשיך, כל אדם שעבה באופן אישי, אתה לא יכול להמשיך כמו שהיה, ו... ולכן היו כאלה שחשבו שסם ישראל צריך להתאבד, לא לעשות משל, לא להגיע לזה. ומעטה נפשו חיים נורמליים של המשכיות, במקום שהכל חרב וכבר אין לו יותר שום טעם. זה בעצם העמדה של הפרושים. וכנגד זה התשובה של רבי שמעי ורבי של רבי יהושע. גם רבי יהושע נקרא את ידר זוהר, שהיה עורך הספר שני המאורות, וכתב את המאמר פני אורביה, שם נחקר טוענים וטענה מאוד יפה, שרבי יהושע הוא זה ש... הוא זה שאמר שאף הפי שהמשנה אומרת שפייה וביה זה בן ובת או שני בנים אחרי בית שווה ותילל, אבל יש מצוות לערב, כלומר לערב התנך ידחה שגם היו בנים בצעירותו, היו לו בנים בזקנותו, איזה יחשב וכו' וכו'. רבי יהושע הוא זה שתיקן את ההלכה הזו שצריך ללדת ילדים גם מעבר ההלכה, והחוקרים טוענים, זה רבי אותו רבי יהושע שהיה בדור אחר בר כוכבא ורצה לשקם את העם היהודי, לכן כנגד הפרושים, כנגד המחשבות האלה שצריך להשעות את החיים, רבי יהושע חושב שצריך להציל את החיים, לכן הוא הוסיף עוד מצווה על הפריה ורבייה עצמה ומשהו כזה. עכשיו, הדבר הזה אותו טוען הרב שגה, והוא מאוד נמשך על הפרושים דווקא, אבל אני ניתח מאוד יפה, הוא אומר שקודם כל הפרושים יראה את הראש. הראש כתב שבראש מתענית שהאיסור לאכול בשר ולשתות יין בתשעת הימים מקורו בהלכה של הפרושים, בניגוד לרב סולובייצ'יק, שאולי בשביל המשורים אני לא זוכר, שטוען שזה כדי למלא בשמחה ובשר לשמח לכן למתי בשמחה. הטענה של הראש אומר שזה כדי בגלל הקורבנות שנפסקו. כלומר שהראש גם במנהג למעשה לא דחה את עדת הפרושים, למרות שעדת הפרושים על פנה מהתוספת נראה שלא קיבלו אותו לטעם, כי כמו שאומר החיים חזקים יותר, צריכים להמשיך הלאה, אבל הראש כן מזכיר את אכילת הבשר בתור בתשעת הימים, לפחות גם אם לא קיבלו את עדת הפרושים כל השנה, לפחות בתשעת הימים נמנעים בשר בגלל זה. ובשביל חברה של הרב שגר זה היה דבר נורא חשוב, אני גם טענתי שבעצם הרב שגר בעצם אימץ כל ימיו את עמדת הפרושים, הוא השעה את החיים הנורמליים. למרות שהוא לימד להיות דבר מאוד יפה, תראו את האחריות ב' שהפרושים אמרו להשעות את החיים הנורמליים, ודווקא מה שתקנו חכמים בסופו של דבר ככה בשולחן ערוך גם זה לדאוג לאבלות מינימלית. תראו את האחריות ב' שם, אמר להם בניי להתאבל יותר מדי אפשר ושלא להתאבל אי אפשר, אלא ככה אמרו חכמים צהר אדם ויתו בסיד ושאר הדבר מועד זכר לירושלים. עושה אדם צופה סעודה משל לבן מועד זכר לירושלים, עושה אישה תכשיטים משל לבן מועד זכר לירושלים, שנימה נשכח תושה נשכח ימוני וכו'. וכל המתאבלים עליה בעולם הזה שמחים עימה לעולם הבא, שימה שיחות ירושלים וגידו בה כל העבר. כן, ההפשגה בניסוח שלו אמרנו גם מאוד יפה, הוא אמר שבניגוד לפרושים שעשו להשעות את החיים הנורמליים, חז"ל אמרו שצריכים ליצור אבלות, כלומר בניגוד לפרושים שאמרו שצריכים ליצור חיים מינימליים, החז"ל אמרו שצריכים שתהיה אבלות מינימלית. מה הרעיון של אבלות מינימלית? אתה עושה הכל כרגיל, תחיה כרגיל, בניגוד לפרושים, תחיה כרגיל, נורמלי. אבל מה, תמיד תשאיר אבלות מינימלית. אתה עושה בית, תשאיר משהו לא גמור. סעודה, תשאיר משהו. תכשיטי אישה, תשאיר משהו. ומה הרעיון גם מבחינה פסיכולוגית? יש איזו השפעה גם תרבותית, שזו השפעה עצומה. דווקא הטוען הרב שגר, וכאן בדיוק ההבדל, שהעובדה שצריכים לקיים אבלות מינימלית, זה הביא אותנו לתובנה חדשה על הזכר לחורבן. הזכר לחורבן הוא לא לעשות סימן כדי להזכיר מה קרה בעבר, אלא האבלות המינימלית שאתה צריך להיות אבל. איך תהיה אבל? תשאיר משהו לא גמור. אתה בונה בית, תשאיר משהו לא גמור. אתה תאכל סעודה, תשאיר משהו בצלחת. תשאיר משהו לא גמור. כלומר, אל תסתכל בזה, מה שהזכרתי קודם, איזה זכר שיזכיר לך את העבר, וזה חלק מהדרך אגב, הוא כמו שאתה נראה שגר, שדווקא הרגע שאתה חי חיים נורמליים, בתוך החיים הנורמליים אתה משאיר משהו כזה, מין משהו צולע, מקרטע, כבשה שחורה כזאת, דווקא הדבר הזה, ההשפעה שלו גדולה בהרבה מאשר כל החיים שלך, נאמר, הם מושעים. עדיין שכל החיים שלו מושעים אז הוא אאוט, הוא לא נמצא בתוך החיים, הוא לא נמצא בתרבות, הוא לא בפנים. דווקא מי שנמצא לגמרי בתוך, אני אגיד הרבה מובנים, אני לא מרתיח אנטישמיות, אבל בהרבה מובנים אני חושב שחלק מהשנאה של הגויים זה בדיוק הנקודה הזאת. יהודי הוא בעצם נורמלי, הוא איש הייטק, הוא רופא, הוא עושה הכל, אבל מה? מזהים את משהו שהוא לא גמור, משהו שהוא, הראש שלו לא כאן, הוא לא ממש נאמן לנו, הוא לא נאמן למקום שאנחנו חיים. יש לו משהו תמיד כזה שהוא, משהו צולע כזה, משהו שתמיד הוא חושב על משהו שהוא לא כאן, שהוא לא גמור, שהוא משהו, והדבר הזה אני חושב שהוא מבחינת כשחיים בתוך עולם, הדבר הזה מאוד מקומם. אנחנו כולנו אנשים נורמליים, וכולנו מנהלים אורח חיים, ניתן לנו את הדבר הזה כמו איזה קוץ כזה, שעמיד מזכיר לנו שהחיים הנורמליים הם לא הדבר עצמו. וכאן אני, מה שטענתי גם בהקשר של החבר עצמו, כל איפה אני יכול להעיד, עד כנשב, אני אגיד לפני כל היום, שהרב שגרה לא אכל בשר כל ימיו. חוץ משמעותות וימים טובים. אפילו שהייתי בחתונות יחד, והייתי איתו הרבה מאוד בחתונות, הרבה מאוד בחתונות, תמיד, מה זה נגמר מקסימום, או בכלל לא יכול, או מקסימום סלט ירקות, ולא יותר מזה. ממש ככה. עכשיו, לא ניתחתי בשעת כבר, כשהוא חיה בחיים כאותו, לא רק סל כדי ולא רק חצאתי להפתי דין בחשבון למה. היום עבד לאחור זה מאוד ברור, אחרי שאני רואה את האמירות הללו, הוא אומנם ליבד את חזר שישמע רבנות מינימלית, אבל הוא לא נהיה כך. הוא ממש השעה את החיים הנורמליים. בכל מיני מובנים, אני לא רוצה לפרט פה, אבל הוא השעה את החיים הנורמליים, והוא באמת היה, ואני אומר, הדבר הזה התחבר אותו גם לשואה. בפירוש אחרי השואה הוא לא יכול היה לראות, הוא אמר בפורש בסרט שהראינו כאן ביורצייט, הוא גם אמר איך אפשר, שאלו אותו למה לא עושה סופת תודעה בעקבות ההצלה שלו בפאנק ברמת הגולן, אז הוא אמר שאיך אני יכול, לפי זה הייתה חוויה של אסתר פנים ושל אמונה. אני יודע שאני כפר בטובה חלילה, אבל סעודה אני לא יכול לעשות, הרי יכולתי גם אני להיות במקומם, והם לא נמצאים כאן היום. הוא ממש הרגיש שידר את רגשות האשמה, הוא קורא לזה אשמה מטאפיזית, לא אשמה על חטא, אלא אשמה מעצם הסיטואציה. ואני רואה את הקו ישר בין הפרושים של מרד בר כוכבא והשואה שמרב הביא אותנו עמוק לתוך התודעה שלו, והוא עצמו שאמר על יום יחד כיפור שזו הייתה השואה של בני דורי, והקו הישר הזה כאן עם כל ההנהגה שלו, היום זה ממש התבהר, התבהר לי ממש מה הייתה דמותו בנקודה הזאת. פשוט היה אבל, היה אבל לשעת החיים. הוא אומר אי אפשר אחרי החורבן, והחורבן שלו זה החורבן של השואה כמובן, החורבן של ההוויה של התפילה, אבל כמו שאני דיבר עליה כמובן מלחמת הכיפור שהייתה בחירתו, קו שבר נורא, ועל גבי זה, והרוב יאמר גם ההתנתקות שהתחרבה כאן אותו אופן עצמו, וזה השפיע על המשפעה ממש מרחיקת לכת. ושוב, לא בגלל העניין הפוליטי, הוא תמיד נקט עמדה ביותר מתונה, שמצד אחד זכות השאלה בכל מקום בארץ, ומצד שני פיוס עם הערבים, שהוא ראה בפיוס האנושי מסעת נפש של הנביאים ושל וכולי, לא הייתה הנקודה. הנקודה הייתה מה שקרה בפועל ממש, הרוע והגסות שהתהוותה לכל זה, והעוול שנעשה למתיישבים וכן הלאה וכן הלאה, שעוד היום עוד לא נגמר. כל זה בא לי ביטוי בנקודות הללו, וכאן מה שטענתי, שבאמת כאן עשה לרב שגר מעבר, שמצד אחד היה לו את העולם של הרב קור, מי שרוצה גם לשלוח את ה... אגב, אני ראיתי שמישהו שלח לי לינק שישיבת פתח תקווה הייתה את השיעור שלי בווידאו באתר שלהם. אפשר לשמוע את השיעור הזה שם. או מי שרוצה ממני אפשר לקבל את ה... נראה את השיעור הזה לא... אז אני אומר, מי שרוצה לשלוח... לא משנה, אני אפשר לשלוח את ה... לא, אני הצלחתי לומר, באמת אני אומר, הצלחתי לומר משהו שלא הצלחתי עד היום לומר אותו בצורה ככה שהייתה בהירה לי. קיבלתי איזה מבט ככה יותר בהיר ויותר מדויק כזה. וזה באמת, באמת השוויתי גם בין הרב שגר שדיבר על יום על ירושלים בימי ירושלים, ודיבר עליו בתשעה באב. זה לא כאלה שוריות על ירושלים, ירושלים אחרת. ירושלים הציונית שדרך הטבע של הרב קוק, ירושלים של ההוויה של הכלל האבלות. זה דיבור ממקום אחר, זה במקום מלא, זה מקום מרוקן, שחיסרון. בקיצור, זה היה גדגש כל מיני דברים. וכאן אני אומר, הדברים הללו באמת מאוד שונים מהעמדה של הרבי. הרבי אומר, בגלל רב צדוק, שהימי בין המצרים, ימים שבהם יש התהפכות, ימים עלי יותר, כל רופאי סוגה בין המצרים, וכו' וכו'. זה פעם אמירות, הייתי אומר, שיש בין צד נוטו אופטימי כזה, בהקשר כזה או אחר. אצל הרב שגר זה לא היה ככה, זה היה הרבה יותר טראומטי. הרבה יותר טראומטי. זאת אומרת, באיזשהו מקום, החוויה המכוננת שבין המצרים, היא שהוויה נפלה לאבלות. יחד עם זה, הוא כן אימץ את העמדה החבדית של הממש, ונוחף אותו עוקץ על החושך. זה יכול ללכת דווקא הדבר הזה, אבל הייתי אומר, החוויה של החורבן ושל האבלות, שהייתה מאוד אישית אצלו, עד כדי הסתגרות בחדר שלו, וכל למד זה דבר שהוא קשה לתאר אותו. היום אני מבין אותו יותר בקשרים ממש של המושגים הללו, של הפרושים. זה ממש עיר לעיניים. ויחד מזה, כל הדבר הזה עצמו, גם היה לו איזו חיפה לכיוונים... שמכאן יכול להיות משהו אחר, שאני בו אמונה כבירה, אמונה משיחית ממש. אנחנו דיברנו על המדינה והרבה מובנים, ובמקום הדרכת על עצמות האחרונה שלו, הוא דיבר על המדינה בהקשר משיחי ממש. וכל זה התחבר לאותו, כאן אמרתי, זה התפולגות מסוג אחר. הרי הרצה לזה, 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 הר זה מאוד, מאוד מרתק, זה מאוד משפיע גם מה אנחנו נעשה וכל אחד ייקח עד שיצא. אני רק רציתי כאן להציג משהו מהתחושות שלי גם ב-17 בתמוז, לקראת בין הצרים כאן, שזה רואה, עליי אישי משפיעים משפעה עצומה. נכונים ממש את הרגשות, ולא רק את הדעת, את הנוחים. זה ממש משנה את התודעה עצמה, את התחושות עצמה, זה משנה. אני תמיד שואל את עצמי, יש תמות של הרבי קלייזנבורג שאומר את האמירה פוסלת לילה ביום כיפור, יום כיפור לתשעה באב. שביום כיפור, בתשעה באב, מי יכול לאכול? ביום כיפור מי צריך לאכול? עכשיו אני רוצה לשנות את הכיוון ולומר שגם בתשעה באב לאור זה לא שונה מיום כיפור, זה אותו עניין עצמו, זה גודש השפע. אז גם כן, מי צריך לאכול?
אנחנו
יודעים
מתנות
מה? יש לי איזושהי בעיה, אני שם מתלבט הכי מלכה עם סבורת הצד בסדר, אני מרגיש לא טוב. ואני מתחלט את זה באופן, זה יוכרע בשאלה שאני אחרי יותר מאוחר באיזה מקום אני אתייחס לצום. והרי ברור שכל מצא לא מרגיש טוב בצום, זה הכל אילוזיה שמייצרים אותה מסיבות מאוד, יש לנו בעיות עם צום, זה לא פשוט. והחלק מההתמודדות שלי, כשאני מדבר עם זה, כי יש הלכה, אני יכול לומר לפני שבתי שאפשר להקל בכל קצת מרגישות הטוב, אפשר להקל בשתייה בצל צילו של ספק. לא מתשבע, בישיבה זה בטעמוד. מצד שני, דווקא הדיבורים האלה, אם זה צום שמשמעו, יש מקום איזה מין גודל של שפע של הצו מרוב כמו ביום כיפור, אתה לא ממש לך יכול ביום כזה, שכולו רוחניות, אני חס כאן בין המצרים, אתה יכול... כל רודפי הישיגו בין המצרים, אתה יכול שאני אכול משהו, מה להגיד? עד האוכל, מה זה שייך לך? אתה שנמצא בתשב איזה... אתה לא צריך שבאמצע הלימוד שאנחנו יודעים עכשיו ביחד משהו, פתאום מישהו יוצא כאן איזה על האש כזה, יתחיל לאכול באמצע הזה. מה זה שייך? זה כתוב, זה יום הדבר שאימנתי השבוע, כל האוכל ושתיתי תשעה באב, אז כל האוכל בשר פשוט יום תשעה באב, ולמה כתוב ותהיה ולתם על עצמתם, זה דבר הכי נורא. למה? לפי הפירוש החסידי, אתה מי יכול לאכול? מי צריך לאכול? אם אנחנו באמת מפנימים את המקום הזה, זה כפה ממש, השאלת האוכל כבר נופלת לא בגלל איזה מאבק שלי, כמו בעלי המוסר, משיכת חבל, מי יתגבר, הרעב יתגבר, או הצד השמרני, הלכתי, המתנגדי יתגבר. אתה לא נאבק מאבק מסוג כזה בכלל, אתה נמצא מזה עולם שלא במוארות עצמה, מה צריך כך להיאבק? למה צריך לאכול? שאני אסתר גם בלי אוכל. אז זה נשמע קצת רחוק, כי ב-17 לתמוז זה כבר בעצם לא... מילא בתשעה לא הייתי אומר את זה עניך, ה-17 לתמוז זה קצת מוגזם, אבל כמה שזה בא בין המצרים, אתחיל לראות אותם היום, אז נשאתי להפיל לומר את זה גם בהקשר.
יש אצל האודסלה, 17 לתמוז, אבל זה הסימן, 17 לתמוז זה כמו שאינך מתענק. אז יש בסיפורים שלו, באחד החוברות שלו, מדבר על עניין האכילה ב-17 לתמוז. הוא אומר, יש לו, הרי הוא לא, הוא שבר את הצום בגלל התמוז, כי היה חלוש לא, זה הסיסוך, זה הסימן הגדול של הפתק, שבזיין התמוז זה מבוש אינך מתענק. הוא מעריך
את זה. טוב, אתה חידשת לי, שאני יודעת לי זה. אבל אף אחד אני לא אצפתה, ולא בגלל זה אני אוכל היום. אם אני אוכל זה לא בגלל זה.
לא, הוא לא אומר לאכול.
לא, זה מאוד יפה, זה... לא, אני אומר, דברים האלה באמת דברים רציניים, דברים ממש ממש משמעותיים. לא תורה זה לא, לא, זה לא חידוש משנים, לא תורה זה לא מה רק מוכרים. יש טעם של עבודה, טעם של עבודה שהיא מחלחה על המידות, מחלחה על הגוף ממש. וגם על תהיה עבודתם על עצמותם, גם זה אני יורד לעצמות, זה מה שירדתי ביום שני כאן, זה גם כן דברים נפלאים שלמדתי מהשאלה בהקשר הזה, אני אקד את זה כאן, אתה לא מספיק מה בזה. הוא הפנה לדרשה של רבשם יפישה בבית ישי בזמן של שבת חזון, אני עברתי לדרשה, שם מזכיר זוהר שירים תוך הנמטה, זה מאוד נפלא, מאוד נפלא, אבל את הדברים עצמם לא הזכרתי כאן. כן, כי זה הבאתי כאן. אבל זה תעשו כבר לבוא על זה.
יש לך שם דקות,
שם. מה?
הזמן
נלחק את שבע דקות. לא, אתה יודע, אני חושב. עד שקריאה בתורה והכל. אני גם קצת לחוק בזמן עכשיו, אני... טוב, אני מקווה שאני היום נתחיל לדרכי לשבועיים. אני חוזר לכאן בין ראש חודש אב, בעזר השם. בחודש אב אני נוסע לילדים שלי, אשתי לצורך הברית. הלילה ואני חזור בעזר השם בערב ראש חודש אב או שעת צהריים ואני מתכוון או מקווה שבראש חודש אב בית אב יהיה מי לדבר פה ואני בכלל מתכוון שנסיים את הזמן ביחד נעשה משהו, נחשוב איזה רעיון לוותר או משהו נעשה את זה ביחד, נסכם את השנה, נסכם את אלולה כמו וכולי וכולי אז בעזרת השם נפגש אני מקווה לזאת ביום רביעי בעוד שבועיים.